רדיו קסם 106 FM. רדיו קסם 106 FM עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.
התוכנית הבאה, מעדן ויניל עם אהרון מורג ומשה אהרונסקי. תהיו איתנו.
בוקר טוב. קהל נכבד, ברגע זה מתחיל סיפור המחזה, וזה הרגע לגלות את הנפשות הפועלות, כלומר מה שמו של כל שחקן ולמה הוא מופיע כאן, אבל ברמז רק קורטו ואין תוספת. בוקר טוב, בוקר טוב, זה אלמוני הוא, בוקר טוב אלמוני, בוקר טוב, בוקר טוב, וזה פלמוני הוא, בוקר טוב פלמוני, בוקר טוב, בוקר טוב. מובן? כך מאחל ועד קלה, ואיך אומרים זאת וכולי, כי כל הילד דרך אומה, כל זה תראו על הבמה. מובן? בבקשה להתחיל. אני אשר על הארמון, על כן קוראים לו שר ארמון, בוקר טוב שר ארמון,
בוקר טוב, בוקר טוב.
אני אשר על האוצר,
על כן קוראים לו שר אוצר, בוקר טוב שר אוצר,
בוקר טוב, בוקר טוב.
אני תוכן הכפר,
לכן פשוט קוראים לו התוכן, בוקר טוב לתוכן,
בוקר טוב, בוקר טוב.
אני ביתו
אשר לכם, פשוט קוראים לבת תוכן, בוקר טוב לבת תוכן,
בוקר טוב, בוקר טוב.
באנוכי החצרונית, באנוכי החצרונית,
בוקר טוב החצרונית,
בוקר טוב החצרונית,
בוקר טוב, בוקר טוב.
ואנוכי, הו-הו, הי-הי, ומי יודע מהו שמי?
שמו המפורש של הו-הי זה, הוא סוד כמוס במחזה.
בוקר טוב, סוד כמוס,
בוקר טוב, בוקר טוב.
בוקר טוב,
בוקר טוב, הקהל בוקר טוב, נסתלק ונשוב בקרוב.
שלום לכם. ובניגוד למה שהשיר אומר, אנחנו בצהריים, 2:10 כמעט, ואנחנו במעדן ויניל. אז נשמע עוד קצת מתוך בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב. ואחר כך נציג את האורח שלנו.
בוקר טוב, בוקר טוב.
ובכן, צהריים טובים לחן מלול, שהגיע אלינו כל הדרך מהספרייה הלאומית בירושלים. מה נשמע חן?
שלום, תודה.
וחן הוא בלוגר בספרייה הלאומית, וכותב את הסיפור שמאחורי, מסתבר שיש סיפורים מעניינים מאוד מאחורי כמה מהשירים היפים והאהובים והמוכרים לכם, ועל זה התוכנית היום, הסיפור שמאחורי כמה שירים שנספיק לשמוע היום. אמירה כאן, המפיקה שלנו, דותן, הטכנאי, והיה איתנו גם אריק לוי עליו השלום, וצוות שחקני אוצלי גוצלי בתיאטרון הקאמרי. אז מה הסיפור שמאחורי בוקר טוב?
טוב, כבר נגיד שאהבתי את הבלוגר, כי הטייטל הרשמי זה עורך תוכן, אבל בלוגר נשמע יותר טוב. הסיפור של השיר, אתה יודע, בזמן שהשיר מתנגן, אני חושב על המורשת שהשאיר לנו אברהם שלונסקי, כמובן מחבר המילים, מגיע לארץ בשנות ה-20 של המאה הקודמת, ורוצה לכתוב שירה גבוהה, ומה שאנחנו זוכרים ממנו זה בוקר טוב, יש כמובן את המערכון של היהודים, ואת ההצגה הזאת, אוצלי גוצלי. אז אוצלי גוצלי באמת בתחילת שנות ה-60, הוא מקבל את המשימה מתיאטרון הקאמרי לכתוב את אוצלי גוצלי, שזה שם שהוא אגב נתן, עיבוד של אגדת עם גרמנית, ומהר מאוד כשהמחזה מתחיל להיכתב, השחקנים שעכשיו שמענו אותם שרים בכזאת אהבה ועניין.
זה בעצם שיר הצגה של הדמויות.
כן, זה שיר הצגה של הדמויות, זה שיר שפותח את ההצגה.
כן.
והם נורא התרעמו על המילים והנורא גבוהות, וכל האילוזיות לשלונסקי גדל במשפחה חסידית, ויש שם, שמענו באמצע השיר את מי שאחר כך אנחנו נגלה שהוא אוצלי גוצלי, והוא... השם המפורש. השם המפורש זה כמובן אילוזיה לשם, כן, לשם השם. והוא סוד כמוס במחזה. אז כן, ככה זה מתחיל.
איך רמפלסטילסקין הפך לאוצלי גוצלי?
זה עוד חידוש ככה ממש יפה של שלונסקי, כי אפשר לחשוב על מה זה אוצלי גוצלי. אוצלי גוצלי זה תן לי עצה גמדי, בעצם. דבר אליי גמדי, וזה היה הצגה, זאת אומרת, אם אנחנו זוכרים אותה, כמובן יש איזה משבר בממלכה, פונים לאוצלי גוצלי, והוא מתחיל, בעצם עוזר לבת התוכן לטוות זהב מקש, בתמורה לתינוק שלה. וכדי להשתחרר מהגזרה הזאת, היא צריכה לגלות את שמו.
כן. אני ממש מוטרד מהעניין הזה, זאת אומרת, בלוגר ועורך תוכן, עורך תוכן זה יותר מבלוגר, אז אנחנו נציג את חן שוב, הוא עורך תוכן ובלוגר. עכשיו סגרנו את הפינה הזאת.
יפה, נפלא, נפלא.
אתה רואה, אנחנו אוהבים שהעורכים שלנו יהיו מרוצים לכל אורך התוכנית. זה טוב בשבילנו, וטוב בשביל המאזינים. אז עכשיו אנחנו מתחילים בשאיפה לשמוע את השיר הבא, מתוך ויניל. ואתם יודעים, בויניל קורה שלוקח קצת זמן עד שזה מגיע. אבל הנה, זה מגיע. אז נשמע, ואחר כך נדבר.
כשהירח אל הגן מניד ראשו נותן סימן אפשר לשבת שם בפינה אותו ספסל קלט את כל כמות הטל והתרתם תיקח מגבת אומר הלילה ושוכר הלילה הזה שום סימן הוא לא נותן מעבר ומחבר את התנועה בשלל גחליליות ומספר מעשיות והוא חושב שילדים מאמינים לזה מן לילה שכזה כזה בחלונות קבעו מזמן כל האורות ושתי עיניים ירוקות שולחות סימפוניית ענקות סולם מינורי בביטני התינוקות מייללים בהפסקות נצבת הלב היי אמא אורי אומר הלילה ושוכב הלילה הזה שום סימן הוא לא נותן הוא מעבר הוא מכוון את התנועה בשלל גחליליות הוא מספר מעשיות והוא חושב שילדים מאמינים לזה מן לילה שכזה כזה החל הרוח שורקת אלף מנגינות חצר פניה מליטה עוצרת את נשימתה כי באורח הסהר מעגל את פי במין חיוך כל כך חביב ומסתרק אתה קרח אומר הלילה וצוחק
אז הלילה הזה שום סימן הוא לא נותן, אבל יש לנו כאן את מי שנותן בהם סימנים, חן מלול. אז מה הסיפור שמאחורי לילה? אחד השירים הראשונים ששלום כתב.
נכון, באמת זה, הייתי אומר, זה גם, השיר הזה מתייחד בדיוק בנקודה הזאת, זה גם אחד השירים הראשונים שכותב ילד קיבוץ על הקיבוץ. קיבוץ משמרות במקרה שלנו, של שלום חנוך, כמובן גם הקיבוץ של מאיר אריאל, שני חברי ילדות. וזה בעצם, כמו שאמרתי, נקודת מבט של ילד על הקיבוץ, ואפשר להגיד, זה אולי השיר שהכי הרבה מתווכחים איתי קיבוצניקים ותיקים על המשמעות שלו.
ואומרים מה?
ואומרים שמה שאני אומר לא נכון. אז אני אגיד מה אני אומר.
תגיד מה אתה
כן.
אומר, בדיוק.
אז אני רואה את זה כשיר של בעצם על הלינה המשותפת בקיבוץ. זה נקודת מבט של ילד, או אפילו הייתי אומר של הלילה, שככה מסתכל על הילדים, ובבתי התינוקות מייללים בהפסקות. זה שיר שמדבר על הגעגוע של הילד בלינה המשותפת למגורים עם ההורים שלו, כן, שזה הלינה המשותפת אנחנו מכירים, זה מוסד שכבר מתחילת המאה הקודמת מתחיל, נגמר ממש שנות
ה-90. עבד עליו הכלח ב-30-20 השנים האחרונות, עד כמה שנים, אפילו לפני.
כן, כן, אני חושב שמשנות ה-90, אני מניח שגם אפשר למצוא קיבוצים עד 2000, אבל זה ודאי כבר לא קיים היום. הרעיון שהילדים, זה במקום שוויוני לחלוטין. אז מה עושים עם הרכוש הכי יקר של הקיבוץ, שזה הילדים?
איך אתה רואה את נקודת המבט שלו כאן? היא טראומטית? היא נוסטלגית?
אני הייתי אומר שהיא קצת טראומטית, כן. ואני חושב שזה אגב הרבה המחלוקת, כי לא כולם זוכרים את זה. אנחנו יכולים, אני עירוני, אבל אני לא יודע, יש כאלה שקיבוצניקים שזוכרים את המוסד הזה בחיבה. יש בעיקר מה שאנחנו שמענו בתקשורת זה שלא כל כך בחיבה, ובאמת הגעגוע והטראומה, ההפרדה מההורים, לכמעט לכל ילד קיבוץ או ילדה יש סיפור על זה, זה שבאמצע הלילה הם בורחים מהלינה, כן, ומנסים לחזור להורים, ומחזירים אותם בחזרה, כי כאמור הם צריכים להיות מופרדים מההורים, ולהיפגש איתם לכמה שעות ביום, לכל היותר. אז השיר הזה גם מתאר איזה סיטואציה שהיא קשה, זאת אומרת, הלילה מנסה להרדים את הילדים, לשיר להם שירים, ובאיזשהו שלב, בבית השלישי הוא כבר מתייאש, וקורא לאימא, אימא אורי, כן, תבואי, אנחנו לא הצלחנו להרגיע את הילד, אז תבואי בבקשה.
כן, אני חושב שהמעבר למאיר אריאל עכשיו הוא טבעי.
לחלוטין, לחלוטין, כן.
אנחנו נשמע שיר שכולנו מכירים, כולנו אוהבים, לילה שקט עבר על כוחותינו בסואץ. אז בוא ספר איך ומה ולמה.
כן, אז מאיר אריאל, אולי כותב השירים האהוב עליי ביותר, כותב את השיר הזה בעצם במלחמת לבנון. כשיר, הייתי אומר, איזה שיר המשך או תגובה, או זו טראומה האישית שלו, על מה שקרה לו במלחמה קודמת, במלחמת העצמאות. אנחנו זוכרים אותו כצנחן המזמר.
מלחמת ששת הימים.
מלחמת ששת הימים, סליחה, כן. ועם שחרור ירושלים.
ואז הוא הקליט את ירושלים של ברזל.
כן, הקליט את ירושלים של ברזל, הפך בן לילה לסלב ישראלי, הצנחן המזמר כאמור, ושנה אחרי זה ככה מכל הפרסום הזה שלא הגיע ממקום שהוא ראה אותו כדבר טוב, הוא לא כל כך רצה להיות מזוהה רק עם השיר הזה, ורצה קריירה מוזיקלית משלו, אז הוא עוזב לארצות הברית.
ושם הוא מגלה את דילן.
כן, שם הוא מגלה את דילן, ובאמת אנחנו בשיר שאנחנו תכף נשמע, אנחנו שומעים את דילן, שומעים את ההגשה הרבה יותר דיבורית, הרבה פחות שירה, וממש כמה ימים לפני מלחמת יום הכיפורים, אנחנו בעצם, מאיר אריאל מתחיל להקליט את האלבום הראשון, פורץ את המלחמה והוא מגויס לחזית בסיני, ושמה בעצם הוא מתאר, השיר הזה מתאר את החוויות שלו. כן?
ביחד עם זאת, זה לא נכנס לאלבום הראשון שלו. זה לא נכנס לשירי חג ומועד ונופל.
בדיוק כי הוא רצה שכמו בירושלים של ברזל, לחכות עם זה. זאת בניגוד לה. הוא רצה לחכות עם זה כדי ש...
השיר היה גמור, מוכן, הוא פשוט רק לא הקליט אותו, או שהקליט אותו ושמר אותו, מה?
הקליט אותו, יש הקלטה אפילו מזמן המלחמה עצמה, שדורי בן זאב, עוד חבר, לא מהקיבוץ, אבל מגיע, מחפש את החבר שלו בזמן המלחמה, מגיע עד סיני ומקליט אותו לכל ישראל, שידור חי.
והקלטה הזאת נמצאת בארכיון הצליל של,
כן, של הספרייה. כן, וגם אפשר בכתבה שנמצאת בבלוג שלנו של הספרייה, אפשר לשמוע את ההקלטה הזאת. וכמו שאתה אומר, הוא גונס את השיר הזה עד האלבום השני.
ירוקות.
בעצם, כן. ושם גם הופיעה איזו התייחסות למלחמה הבאה, אחרי יום כיפורים, שזאת מלחמת לבנון, שגם שם... היה לו איזה חלק, וכן, ושמה, זה בעצם מסתיים עם סואץ, כן, נזכור לסואץ.
אנחנו נשמע את מאיר אריאל, לילה שקט עבר על כוחותינו בסואץ.
זרמת ארנסט המינגווה תרגם את זה יפה אהרון אמיר אז עוד מעט הוא יצחק אותה למיטה הרחבה שלו והוא אחד העצובים בעיר הוא כבר איבד שלושה בנים אז הוא עובד כאיש ביון וזה מלחמת העולם הכי שנייה יושב בבר שבהבנה לא חולם שהוא יפגוש בכאן את זאת שכבר שנים ההן שנייה חופשה של ארבעה ימים, שונה זקנה שותה איתו, רוצה סיפור ושיכניס בו אהבה. הוא מספר לה על הונג קונג וכל הסיניות שלו, פתאום נכנסת היא מדי צבא. נפלו איש על צברי שי בדרנית של חיילים, אבל הלילה היא שלו אם הוא רוצה. הייתה אשתו הראשונה והם עכשיו נוסעים אליו, אני עכשיו אל השמירה יוצא. למרביץ בהיר את כל העיר, ההר הים גזרת המגננה, מצלצל הטלפון ומודיעים שכנראה חוליית אויב אחד הסתננה. הלוך חזור עם המשקפת שנמשכת לירח, כמו הים אך שום תנועה אינה נראית. ולך לך שרים לי במצד הפזמונים, הייתי טס לא רק הולך מכאן כעת. אולי מחר אני יוצא סוף סוף הביתה לחופשה, אני נצמד אל המשקפת לא לחשוב. באוהל מחכים לי אור וטפל חי תפוח וסיגריה וסיפור חזק וטוב. חוץ מכוכב אחד קטן שהתחזה נצנוץ חשוד, תזמונים עברו בסך בלי שום דבר, ועוד מבט אל הירח על העיר ועל הים, אז חבר בא ואומר זמן חבר. פלחי תפוח, עוד ארבע חמש סיגריות, כי פתאום נתקע לי כאן השיר. אבל עכשיו הוא יצחק עוד על המיטה הרחבה שלו, והוא אחד העצובים בעיר. לילה שקט אבל על כוחותינו וסועד. Jewish boy, what are you doing here? Hey nice Jewish boy, nothing for you, yeah go home. Hey nice Jewish boy, you go see some nice Jewish girl back home. Nice Jewish boy, go home. שקט עובר על כוחותינו בצידו.
מאיר אריאל, לילה שקט עבר על כוחותינו בסואץ. אז כשהמיקרופון היה סגור, אמרתי לכן, שנראה לי שהכי הגיוני עכשיו להמשיך לאריק איינשטיין. בעצם יש לנו
שתי אפשרויות.
שני שירים של אריק איינשטיין, ואני חושב שאנחנו נשמע את שניהם, כי לדעתי יש סיפורים טובים על, על שני השירים.
בוודאי.
אנחנו נתחיל עם שיר שהוא לא מקורי של אריק איינשטיין, הוא לא היה הראשון שביצע אותו. שיר, אני מכיר ביצוע של יגאל בשן, אני מכיר ביצוע של שלישיית קצה השדה, ויש עוד הרבה מאוד ביצועים.
יהודית
רביץ. אין גדי. אז בוא ספר לנו על השיר, על עין גדי.
טוב, אז עין גדי, המקום, מוכר לנו כבר מהתנך, ואחרי זה שוב ושוב בכל מיני עדויות היסטוריות, אבל רק לאחר קום המדינה בעצם יש ניסיון לייסד את עין גדי מחדש, בהתחלה של חברי גרעין הנחל, ב-56 ממש מקימים את היישוב מחדש, ולא רק האחזות, ושלוש שנים לאחר מכן מגיע איתן פרץ, ועם כמה חברים לשירות לאומי, עוד בחור בן 16, מאוד מוכשר, שככה נפעה מהמקום.
אתה אומר עוד אפרופו שלום חנוך.
אפרופו בדיוק, כן. שלום חנוך, גיל 16 זה כנראה גיל לשירים נורא יפים.
זאת אומרת, לא רק ההורמונים משתוללים, גם המוזות.
כן, כן. ואז הנער הזה, איתן פרץ, מספר, וזה ציטוט ישיר ממנו, ההיכרות הראשונה שלי עם עין גדי הוציאה אותי מדעתי. זאת אומרת, הוא מספר, הוא מטפס על אחת הגבעות המבודדות, מתיישב מול דף, ושם בחק הטבע, זה שוב ציטוט, ליד המעיין, מתוך התפעמות והתרגשות, הוא כותב את אחת הקלאסיקות הכי מוכרות של ימי המדינה, אמרת ביצועים, יש, כן, יש כל כך הרבה ביצועים, גם כי זה שיר כל כך נפלא, גם כי יש לו קילומטראז'.
זה גם שיר שכיף לשיר אותו.
נכון, נכון. יש, כן, ליד בית תורה יש את נחל הרוגות, וכל פעם שאני עובר שם, זה רחוב בנתניה, כל פעם שאני עובר שם, השיר הזה גם, כבר מתנגן לי בראש. נחל הרוגות זה הידוע.
כן.
אז כן.
במי הלחין?
אז מלחין אותו שלום דוב אהרוני, במקום, בפעם הראשונה שאיתן פרץ משמיע לו אותו, ו...
אף אחד מהם הוא לא חבר קיבוץ עין גדי.
לא, הם לא חברים, שניהם היו באותו שירות לאומי, ובעצם השיר הזה פעם ראשונה מושמע בסיום השירות של בין השבועיים של החברים. אבא של דוב הוא נגן, היה נגן בתסמורת רשות השידור, מתאהב בשיר, והשיר הזה שאנחנו שומעים אותו הופך ללהיט בן לילה, לא בביצוע של אריק איינשטיין, אבל זה גם מתגלגל אליו.
אתה זוכר מי הראשון שהביא אותו?
טובה בן צבי ושמואל בר זכאי.
הנה, הביצוע של אריק מתוך ארץ ישראל הישנה והטובה, חלק ג', התקליט שהוא עשה עם אבנר קנר. בבקשה.
וכל קו בחול יפה חרוב, האדמה תצהיר בלהט שמש, ואבק מחניק יעוף ברור, אך אין גדי לא תסבול בקמש, בה ישלוט גוון ירוק וחור. אין גדי, אין גדי, מהיה כי צמחת בחמה. אין גדי, אין גדי, איך פלגים בחותרים בשממה. אין גדי, אין גדי, בך היופי יופה בכל הון, והלב יהרהר ויחמור, והלב יהרהר ויחמור. ים המוות הכחול בלט ינוע, וכל הר פה יתנשא גברה, ונחל ארוגות זה הידוע, מהלכו ישיר אל תוך הים, האדמה תצהיר בלהט שמש, אך אין גדי נווה מדבר. יום חדש אינו דומה לאמש, ועתיד מזהיר צופה להמחה. אין גדי, אין גדי, מהי היה כי צמח בחמה פלגים בחותרים בשממה אין גדי, אין גדי בח היופי יופה בכל הור והלב יהרהר ויחמור והלב יהרהר ויחמור
ואחרי ששומעים את השיר הזה, אז בעצם לא אומרים כלום. חוץ מזה ש... איזה יופי. עוד אריק איינשטיין. עוד אריק כן. איינשטיין.
כן, הפעם מקורי.
הפעם שלו, ואנחנו כבר רצים לשנות ה-80.
שלו בלבד, הייתי... כמובן הוא לא היה מלחין, אבל שלו בלבד אנחנו נשמע
המלחין
את...
המלחין זה קלפטר?
כן. כן. אנחנו נשמע את שביר. שזה גם שם האלבום, שביר, שזה האלבום היחיד בקריירה המפוארת של אריק איינשטיין, שהוא כתב את כל המילים. הוא כבר התחיל לכתוב לפני שירים, אבל פה הוא כותב את כל השירים, באמת אחרי חוויה נורא טראומטית.
התאונה.
כן, התאונה המוכרת, 23 באוגוסט 1982. הוא חוזר ביחד עם... זוגתו ועוד שתי חברות מבילוי בפאב הסניף, ובעצם בפינת הרחובות פרישמן ריינס בתל אביב, אוטובוס נכנס ברכב הרנו הקטנה, הורג את אחת מהריבקה רובינשטיין, הציירת, ופוגע בשאר הנושאים, אריק איינשטיין ככה נפגע בראשו, פגיעה מאוד קשה, ונכנס בעצם... שיקום ממושך, שאורך כמעט שנה, אבל השיקום הזה לא פוגע, בדיוק הזכרת את קלפטר, לא פוגע בשיתוף פעולה הזה עם קלפטר, שבתחילת השנה הם מוציאים את האלבום יושב על הגדר, גם עם כמה שירים שהארי כותב בעצמו, כולל יושב על הגדר.
בשבחי הסמבה.
כן. ושנה אחרי זה, ב-83, הוא מתחיל לאסוף חומרים לאלבום של שיתוף פעולה שני ואחרון בין איינשטיין לקלפטר, ושם מופיע השיר, שיר הנושא, שביר, שבאמת מתאר את השבירות הזאת של הבן אדם, שברגע אחד הוא מבלה עם חברים, וברגע השני נכנס לשנה שלמזלנו ולמזלו הוא מתאושש ממנה.
Shavio.
Shavio, mi porer me calor. Ma mi salatsmo et kol ha'olam. No sher kmo ale עכשיו כל רוח קלה בקיצור שביר מתפורר בקלות שביר מתפורר בקלות מחפש את עצמו מחפש כל הזמן לוקח כבד, חושב זה סוף העולם בקיצור שביר מתפורר בקלות Thank you.
אז האסוציאציה, אם אנחנו כבר התעסקנו עם שביר, במקרה של אריק זה היה שביר בגוף, אבל כנראה שהייתה גם שריטה בנפש כתוצאה מהתאונה הזאת, אז אני חושב שאנחנו נלך למי שהיא שביר אולי קצת...
אקצנטרית, קצת אומרים, כן.
מתחבר אליה, יונה וולך. וב-1982, אם אני זוכר נכון, זאת אומרת, לפני 40 שנה, אילן וירצברג ושמעון גלבץ הוציאו תקליט משיריה, שנקרא בציר טוב. ואתה ביקשת להשמיע את אחד השירים מתוך התקליט הזה.
כן.
לאו דווקא את השיר ש... לא את שיר קדם שנתי, את סקס אחר, שיר אחר מתוך ה... את הקליט, לא יכולתי לעשות עם זה כלום.
נכון.
אספר.
טוב, אז באמת האלבום יוצא 3 שנים לפני מותה ממחלת הסרטן, אבל ההתחלה היא הרבה יותר מוקדמת. הייתי אומר, אם דיברנו על שבירות, אז בפעם הראשונה שהיא בעצם, מה שהיא מתארת, שהיא חוצה את שער הברזל של בית החולים הפסיכיאטרי בתלביה, זה היה האשפוז הפסיכיאטרי הראשון של יונה וולך, אז בחורה צעירה, בת 21, שאומרת, אני רוצה להבין מה זה שיגעון. ולרוע מזלה, יש לומר, היא ככה מקבלת, כפסיכיאטר שמטפל בה, הוא מישהו שבעצם עושה עליה סוג של ניסויים, לא רק עליה, כן? אבל קודם כל הוא רואה את הכוח היצירתי שלה ונותן לה הרבה יותר חופש מלשאר המטופלים, אבל באופן כללי גם הטיפול שהוא מביא הוא לא שגרתי בעליל, LSD, מסקלין, סמים פסיכדלים נוספים, זאת אומרת, מלעית אותה בכל מיני דברים כאלה.
עד אז היא התנסתה רק עם חשיש בעצם.
כן, כנראה, כן, אלכוהול, דברים כאלה. בחורה, כאמור, נורא צעירה, היא תמיד... תמיד חיפשה לפרוץ גבולות ולנסות, אין ספק, גם לפני, עוד יותר אחרי, אבל שמה בעצם היא ככה, כאמור, עוברת איזה סוג של ניסוי, ככה מתארים את זה המכרים שלה, ובאמת כשהיא יוצאת משם, הם מתארים אותה כקבויה ומבולבלת. כמה חודשים, בסך הכל 3 חודשים היא נמצאת שם, וההטבה הזאת, ההטבה במצב שלה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, מחזיקה עד האשפוז השני, ב-72, שאז היא מגיעה לאותו מקום, הפסיכיאטר המסוים הזה כבר לא נמצא שם, אבל שמה היא שוב חוזרת, כן, גם שם הטיפול, הייתי אומר, הטיפול השני הוא כבר יותר אורתודוקסי, כדורי הרגעה, כדורים אנטי-פסיכוטיים וכולי.
ואיך זה מתחבר לנו לשיר הספציפי הזה?
כן, אז היא, שם היא מתחילה, היא לא מצליחה לכתוב טקסטים, מלבד כמה מילים, ומה שהיא כותבת לעצמה זה מה שיכולתי, כבר לא יכולתי לעשות מההתחלה, מה שיכולתי לעשות לפני כן נמחק, שכחה, אפשר לחכות ימים עד שזה יחזור, וככה אנחנו מגיעים בעצם לשיר שהיא איבדה מאוחר יותר. לא יכולתי לעשות עם זה כלום.
לא יכולתי לעשות עם זה כלום, אתה שומע? לא יכולתי לעשות עם זה כלום. זה היה אצלי בידיים, ולא יכולתי לעשות כלום. ולא יכולתי לעשות משהו. אתה שומע, יכולתי לגמגם מה רציתי להגיד. יכולתי להרגיש הכי רע שאפשר. ולא יכולתי לעשות עם זה כלום. אתה שומע, לא יכולתי לעשות עם זה כלום. זה היה אצלי בידיים, ולא יכולתי לעשות כלום. ולא יכולתי לעשות משהו. אתה שומע, יכולתי לגמגם מה רציתי להגיד. יכולתי להרגיש הכי רע שאפשר. ופתאום אתה עומד כמו ילד קטן בסינור לצבא וחוזר על השאלה. מה עשית עם זה? שואלים לאן. בזבזת את כל זה, היה לך סיכוי, ואתה תצטרך להתחיל הכל מחדש.
לעשות עם זה כלום, מילים יונה וולך, לחן אילן וירצברג, ולא יודע, נראה לי מתאים שנעבור ממשוררת למשוררת, משוררת שהחיים שלה לא היו קלים, למשוררת שהחיים שלה גם הם לא היו קלים במיוחד. מיונה וולך ללאה גולדברג. ואתה ביקשת שנשמע את
זה מכבר.
זה מכבר.
כן.
ו... זה מכבר, זה שיר נורא נורא עצוב.
נכון, כן.
מה הסיפור מאחורה?
אין איש מחכה לי שם. זה שיר שבעצם אפשר להגיד, לאה גולדברג עושה הערכת חסר לעצמה. זה שיר שהיא כותבת על ארז דווי, ממש פחות או יותר עשור לפני שיונה וולך מקבל את האבחון שלה, לאה גולדברג מקבלת אבחון דומה, גם מחלת הסרטן, והיא נכנסת למיטת חוליה, מה שנקרא, ושם היא מחברת שירים אחרונים, ביניהם את זה מכבר. כמו שאפשר לשמוע במילים, זה באמת שיר של מישהי שלא חושבת שמישהו מחכה לשם, לא ברור בדיוק מה זה השם הזה, אפשר לשער, ולא יזכרו אותה, ואף אחד לא, כן, לא ידבר עליה אחרי שהיא תלך.
אלה מילים שנכתבות מתוך דיכאון.
כן, כן.
וזאת נבואה שלא הגשימה את עצמה.
ממש לא הגשימה את עצמה. ב-15 בינואר 1970 לאה גולדברג נפטרת. זה באמת, הייתי אומר, זה השלוש השנים שנפטרים שלושה משוררים גדולים, לאה גולדברג, אלתרמן ושלונסקי. הם קצת אחריה. ולא רק שהיא לא נשכחת, והיום אנחנו מדברים עליה בלי סוף, אני חושב שהיא גם אחת מהסופרות והמשוררות אולי האהובות בארץ, אחת כמובן מישהי שהולחנה שוב ושוב, והספרים שלה שוב ושוב, וגם כשהיא נפטרת, אז מספידים אותה גדולים, כן? יהודה עמיחי כותב שיר בדבר, ומתאר אותה כמלכה יוצאת לגלות של מוות, ובצד באמת חריג לחלוטין, ואני חושב שהוא לא חזר על עצמו מאז, היא זוכה בפרס ישראל לאחר מותה, ואימא שלה, היא מי שבאה לאסוף את הפרס עבורה. וכך גם השיר הזה יוצא.
מתי כספי הלחין, מתי כספי הוא המפיק כאן של אושיק לוי, והקטע שאתם שומעים בהתחלה, זה הוראות לטכנאי, שהוחלט להשאיר את זה. אז הנה, לאה גולדברג.
לאה גולדברג, פעם ראשונה.
פעם ראשונה.
תוריד אוזניות, זה לא יהיה טוב.
לא, זה יעזור לי, כן.
זה לא יעזור. נעשה את זה. אני משמיע קצת.
זה אני כבר אין איש מחכה ואם אין ים הרי אין גם ספינה הדרך קצרה אך הוא קצומצם ובכן מה עוד שבוע עוד חודש עוד שנה הדרך קצרה החשבון לא הושלם ובכן מה עוד שבוע עוד חודש עוד שנה
עוד שבוע, עוד חודש, עוד שנה. טוב, לנו אין עוד הרבה זמן כאן באולפן מעדן ויניל, וחיים צריך לחזור לירושלים, כן. אנחנו רוצים לסיים עם מי שהשנה יקבל את פרס ישראל. אתה הזכרת שלאה גולדברג קיבלה את פרס ישראל פוסט מורטום, מה שנקרא.
כן.
אביהו מדינה. יקבל השנה את פרס ישראל לזמר עברי. היא קיבלה את זה פרס ישראל לספרות, כמובן, נכון, כן, כן, נציין. ו... השיר שאולי, הוא לא הכי מפורסם, אבל הוא בין המפורסמים שלו, הוא שבח ירושלים.
כן.
אז הנה אנחנו שמים אותו ברקע, ואתה תספר על זה.
אז שבחי ירושלים זה לא שיר שאבי הוא מדינה מחבר, זה מופיע כבר כמובן בתהילים.
הוא מלחין.
הוא מלחין את השיר הזה, והוא מספר, אני ממש זכיתי לדבר איתו בטלפון לפני שנה, שנתיים, והוא מספר את הסיפור. 1976, התקשר אליו חזן ירושלמי, ומספר לו שעומד להיערך בירושלים פסטיבל פייטנות. אבי הוא מדינה מיד אומר, אני לא כותב פיוטים, אני כותב שירים. והחזן מסביר לו, המנגינות שלך הם פיוטים, אתה אפילו לא יודע את זה. וככה מדינה נזכר וחושב על ירושלים, ובגלל ההיכרות העמוקה שלו עם ספר תהילים, הולך למזמור קף ממזיין, ומלחין שתי שורות משם, ומחכה לשיחה, מתי יגיע הפסטיבל? שנה עוברת, שנתיים עוברות, לא מגיעה השיחה, כנראה נשכח הפסטיבל ונשכח השיר הזה. ו-1985 הוא מפיק אלבום לצלילי הכרם, ובמהלך העבודה נשאר שיר אחד חסר שיחתום את האלבום. דקלון, הזמר, מגיע אליו הביתה, מבקש שיר, אולי יש לך איזה משהו. אומר לו, אני לא יודע, אבל יש פה ערימה של קסטות, תסתכל.
תחפש.
כן. וככה אביו מדינה ממש מספר, אני הלכתי לישון לשעה וחצי לנוח, דקלון, אמרתי לו, תעיר אותי במקרה שתשמע משהו. אחרי שעה וחצי הוא מעיר אותו עם קסטה שחורה, ואומר לו, מה זה השבחי ירושלים הזה? אני רוצה את זה לאלבום. הם ככה מתווכחים, אביו מדינה אומר לו, זה לא מתאים, זה כן מתאים. ובסוף זה אכן השיר שסוגר את ה... אלבום.
ומאז הוא זכה ל...
כן, ביצועים רבים
עשרות
רבים.
עשרות ביצועים.
נכון, כן.
גליקריה הקליטה ביצוע לזה.
בדיוק. שככה בעצם מדינה מסביר את הדחיפה שהשיר הזה קיבל. בדיוק בגלל גליקריה, שבשנות ה-90 עושה ביצוע שהוא מתאר אותו, וגם אנחנו יכולים ודאי לתאר אותו כנהדר, ומפרסם את השיר גם בארץ, גם ביוון, גם באירופה. וכן.
לכן אתה הארת את עינינו ושימחת את אוזנינו, אם אפשר לומר ככה. טוב, אי אפשר, אבל אני אמרתי לא חשוב. תודה רבה שהיית איתנו.
תודה, היה כיף גדול.
ואתה תחזור לתוכנית נוספת, כי יש עוד המון המון סיפורים מאחורי המון המון שירים.
כן.
תודה לאמירה שהפיקה, תודה לדותן הטכנאי. בשבוע הבא אין מעדן ויניל, כי יש חול המועד. אז בעוד שבועיים תחזרו אלינו, וגם בעוד שבועיים תהיה לנו תוכנית טובה, אני מקווה. תודה רבה לכם.
תודה, תודה.
תודה לכם, להתראות, וחג שמח!